מי מושלם? יסודות. אז מודעות עצמית ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 105. בפסקה שנייה. ממשיכים פה לדבר על החוויה או פרטי החוויה של האובדן. כשאדם נתקע למצבים של אובדן ואכזבה, משהו נשבר בתפיסת היציבות של החיים שלו במשך כל התהליך כולו. כן, תהליך ההשלמה. במשך כל התהליך כולו, כן, יש רגעים של חרדה עצומה. כן? יכול להיות אפילו אדם שפתאום חולה, מתערער משהו בתפיסת הבריאות שלו, היציבות הגופנית שלו. הדבר הזה מאלץ אותו לבחון מחדש את שאלת היציבות של החיים. עד כמה אפשר לצפות מן החיים להיות יציבים? לאיזה מצבים אנחנו עוד עשויים להיקלע בחיינו של חוסר יציבות? כן, לאו דווקא גופנית, גם דברים אחרים. זאת אומרת, חוויית הפירוק הראשונית, שאדם חווה פירוק ביציבות, זה דבר שמעלה שאלות, לא תמיד שואלים אותם בצורה פילוסופית, אבל זה שאלות שהן ברמה פילוסופית. שאלת היציבות בחיים, מה העולם הזה מציע לנו, אם הוא שברי כל כך? כן? היציאה מהתמימות הראשונה, האשליה, כן? הנאיביות של עולם יציב, משפחתי יציב, פיזי יציב, תעסוקתי יציב. החוויה הראשונית שקראנו לו חוויית אובדן ואכזבה, היא חוויה שמטלטלת את האדם, מביאה אותו לחזיונות לא פשוטים, שהנה הם תוארים פה לפנינו. האדם נאלץ לשאול את עצמו כמה וכמה שאלות, כן, שבהחלט עשויות להרער על תפיסת עולמו עד הנה, בעיקר תפיסת היציבות. בסדר? אז בואו נקרא את זה, מתוך ההקדמה הזו נוכל להבין יותר. במשך כל התהליך כולו יש רגעים של חרדה עצומה. כן, גיהנום פעורה מתחת לרגליו. מה הפשר, מה התוכן של אותו גיהנום? אדם רואה בבהירות מפחידה עד כמה שבריריים חייו. דברים שעליהם הוא שמח. כן, רבותיי, דברים שעליהם שמחנו, פתאום, כן, האדמה פותחת את פיה ובולעת משהו, כן, לוקחת משהו אל תוכה, שואבת משהו אל תוכה, בבהירות מפחידה, עד כמה שבריריים חייו, עד כמה הכל תלוי על חוט השערה, כפי שאנחנו יודעים מגוף האדם, כן, המנגנון המופלא הזה, כן, שהכל פועל שם בתזמון ודיוק נפלא, ואם ייפתח אחד מהם, יסתם אחד מהם, כל חיינו על בלימה. ולפעמים אנחנו חווים את השבריריות הזו, וכל כך מתגעגעים למצב הבריאות, כן? חולה שנתרפא, חייב להודות, כן? פתאום הוא רואה עד כמה החיים הם תלויים על בלימה, חולה ונתרפא, כן? כמה שבריריים חייו. כיצד כל החלקים שמהם בנה חיים מסודרים לתפארת, מתפרקים לפתע ומתפזרים לכל עבר, כן? יש איזה מין איזה מישהו שמושך בחוטים, כן? יש משהו שהטבע לא יכול להבטיח אותו, כן? שמחתי עד היום על הטבע, על תהליכים טבעיים, על חוקים, על יציבות שמקורה הוא בצד הפיזיקלי או הנדסי, בחוקים שונים ומשונים. כל זה יצר תמונה של יציבות לנגד עיניי. אבל אמיתו של דבר, כל זה מתערר, כאילו איזה יד מסתורית, יד זדונית, כן? איך כתוב שם, איך אומרת רחל, כן? יד ענקים, שלווה ובטחת, כן? זה שיר שמה, שהיא מתארת את אותו יד שגודעת לה את התוכניות, היא הייתה חולה בשחפת וגם נפטרה מזה, ביסורים גדולים, כן? זה אחד השירים נכתב על זה, יד ענקים שלו בתחת, למה הבטחתם חופים רחוקים וכולי, כן? היא מקוננת על אותם רצונות שלא התגשמו, למה כיזבתם חוקים, חופים רחוקים, כן? חשבתי להגיע לחוף, חתרתי לי איזה מקום, כן, ברוך השם, החיים היו כמו שצריך, כן, דברים זרמו סך הכל, ברוך השם, זכיתי להיות ארץ ישראל, להיות שייכת לקבוצה של אידיאליסטים, כן, גואלי שממות, ופתאום שחפת. אז כמה שירים נכתבו על העניין הזה, שבעיקר מדגישים את הנושא של השבריריות, כן, והשיח המתוח שיש לה, כן, עם אותם חופים רחוקים, אולי בסופו של דבר עם ריבונו של עולם, כן, אבל זה משקף כמובן את אותו משבר, אותה דילמה. אדם רואה בבהירות מפחידה עד כמה שעבריריים חייו, כיצד כל החלקים שמהם בנה חיים מסודרים לתפארת, מתפרקים לפתע ומתפזרים לכל עבר. לא עלינו, לא תמיד הכל מתפרק, לפעמים רק חלקים מזוהים מתפרקים. כן, אבל יש בזה די כדי לגרום לאדם, תהיות בכל שאלת היציבות. אולי בכלל העולם הזה הוא בעצם לוויתן רדום, כן, שאנחנו חיים עליו, אבל ברגע שהוא יתעורר ויזורר אפילו פעם אחת אפשר פתאום לעוף לכל עבר, כן? אותו הלוויתן באגדות רבא בברחנה, כן? אותו לוויתן רדום שבעצם הוא יוצר אשליה של רוגע. אבל ברגע שהוא מתעורר, מפעק, מתחילים לעוף דברים, כן? על גבי המנחת האדיר הזה שמעניק תחושה של שלווה. מפעם לפעם הקדוש ברוך הוא גם מרעיד את האדמה כדי להשמיט את היסוד היציב מתחת רגלינו, כדי שנחוש קצת את השבריריות ונדע באמת לתקוע את עצמנו ולסמוך את עצמנו על יסודות יותר רציבים, כפי שאמרתי לכם אז בסיפור האישי שלי, אותו חזיון המוות שהתנוצץ לי מדי יום במשך שבוע ויותר, בין הארבעים בקיבוץ בגיל 18 ו-19, אותו חזיון מוות שהעמיד את המוות כדבר ממשי, קרב ובא, כן? וגרם לי זעזוע עמוק, שגרם לי לחפש מהר משהו לאחוז בו, ואני מאמין עד היום שזה היה אחד מיסודות התשובה, כן? אחד מזרעי התשובה, כן? שנטמן בי באותו מאורע. הוא לא היה המאורע היחידי, אני חייב לומר. אני כבר מזהה את היסודות הראשונים אפילו ביותי ילד וטיולי שחר, כן? הדיאלוג המיוחד שהיה לי עם הלילה, או סתם עם עונות השנה, אם זה חורף, אם זה... שם כבר ראיתי משהו שהוא מעבר, לא ידעתי לקרוא לו בשם. בזמן יותר מאוחר, ועוד לפני החזיון של המוות, היה לי מפגש מפתיע בקיבוץ דתי, כנער בן 13, פגשתי שם את המדריך שליווה את בני הקיבוץ, הקיבוצניקים, הכינרתים, השובבים וההוללים, כן? ליווה אותנו משך השבוע את כולה, בחור דתי, כן? בחור דתי, ובחור הזה למרות שלפחות בהתחלה החבר'ה צחקו עליו מאוד, במהלך השבת, מרגע לרגע ומשעה לשעה, התחלנו להבין שהוא בחור מאוד רציני, והייתה לי משיכה מאוד חזקה לאישיות שלו, בתור נער בן 13. היה לי משיכה מאוד חזקה, לשאלתי אל, כן? הוא לא היה מקיבוץ לוי, הוא היה שחקן רכש באותה שבת, ללוות אותנו הקיבוצניקים, כן? באותה שבת, הוא היה עם ציציות בחוץ, היה לו מכנסי טרלין שהגיעו לו כמעט עד לחזה, כן? ואיזה נעליים תנכיות, המכנסיים למטה מגיעות איזה 10 סנטימטר מהעקב, וגרביים שחורות עם סנדלים תנכיות, חולצה לבנה, כזה אברך משי מתוק כזה, בהתחלה צחקנו על זה, נורא הצחיק אותנו בהתחלה, ממש הצחיק, בעיקר את הבנות, אבל עם הזמן, ככל שהוא התחיל לדבר, הבנו שהוא שם אותנו בכיס הקטן. אוכל אותנו בלי מלח, מה שנקרא. והפלא שגם היה לחוש הומור. אז לחוש הומור שלו ממש הגיע אותנו, זה פשוט בלבל אותנו. מצד אחד אומר דברי חוכמה, כן, דיבר שם על עשיו ויעקב, על התרוצות הבנים, וכל זה. מצד שני, הוא מביא כל מיני דברים מצחיקים, וזה לא יודע איך לאכול אותו. רגע, מה זה? זה דוס רציני או שזה מצחיק? הדבר הכי נפלא, שהוא לא צחק מהבדיחות שלו. כן, זה הדבר פשוט. לא יודע איך לאכול את התופעה הזו. ואני מאוד, מאוד הרגשתי קרבה אליו, כן? הוא גם שם לב לזה, אז הוא קרב אותי במהלך השבת. אפילו היה משבח אותי, כן? נתתי איזו תשובה טובה, אז הוא אמר, רבי יואב, כך הוא קרא לי. אז אמרתי לו, מה זה רבי? כשלא יגיד לי רבי, כולם הסתכלו עליי, כאילו אני לא רוצה להיות רבי, לא רוצה שום דבר. אמרתי לו, אני אקרא לי רבי, מה אתה קורא לי רבי? אז הוא אומר לי, חכמים אומרים, שאדם שלמד מחברו אפילו דבר אחד, הוא צריך לקרוא לו רבי. כן? ואתה אמרת דבר מאוד חשוב. פשוט שאל שאלה מסוימת, לא משנה. כן, יש איזו שאלה מסוימת, כן, את כל החבורה, ואני ישבתי עליה. הוא פשוט, הוא הכין פלקט בעוד מועד לפני שבת, הוא ידע כבר את ההרצאה שהוא עומד לתת, אז הוא רשם לפלקט זהות וזרות. אז הוא הראה לנו את שני המילים, ושאל מה ההבדל, כן? אז אני לא הייתי יחידי, אבל הייתי כנראה הראשון, כן, באיזה אלפית השנייה, הייתי הראשון שאמרתי, זהות וזרות, הצ'ופצ'יק של ההי, מוציאים אותו אז זרות. לא הייתי יחידי שאמר את זה, באמת שכמה וכמה קפצו, אבל משום מה, קולי נשמע ראשון, הוא נורא התרגש מזה, ואמר לי כבר איזה ביטוי, כזה קומפלימנט, ואחרי זה הוא שאל שאלה מאתגרת, ואמר לנו, ומה אתם חושבים שזה אומר? זהות וזרות. מה זה אומר? אז דעתי איזו תשובה, אני חושב שהבאתי איזו דוגמה, שאבא שלי פעם אמר לי על המפסק, איך מפסק עובד, פתיחת מעגל וסגרת מעגל. אז אם עושים את האון, עושים ככה, סוגר מעגל. אם אוף, אז זה פותח מעגל. אז אמרתי שכנראה משהו ברוח זו, שאם מוצאים את הדבר הקטן שכזה מתוך ההי, זה כאילו עושים, מעבירים את המתג לאוף, אמרתי לו. הוא היה בהלם מוחלט. רבי יואב! רבי יואב! אבל אז הוא לא שאל אותי מה זה אומר, לא רוצה, כאילו הוא לא רוצה יותר מדי לאתגר אותי, מה זאת אומרת שעושים אוף, עושים, למה זה זרות וזה זרות. אז הוא התחיל להסביר, כאילו, אתם מבינים מה הוא אומר? אני אסביר לכם מה הוא אומר, רבי יואב. אז הוא התחיל להסביר את הדברים, באמצעות סיפור, באמצעות... דבר מאוד מעניין. כן, מאוד קירב אותי מהלך השבת, ואני הרגשתי אחרי השבת הזה שמשהו ממני נשאר או נלקח מקיבוץ לוי. וזה היה זרע נוסף, הזרע השלישי זה חזיון המוות, ואחרי זה חזרה בתשובה, אורות התשובה, הספר אורות התשובה, שנפל לידי באותו לילה קיצי, כן? כפי המפורסם כבר, ספרתי גם פעמים, היו כמה וכמה תחנות משמעותיות. בכל אופן, מה שרוצה להגיד הוא, שמחפשים, כלומר, שאדם חווה את הקרקע מתחת לרגליו, מתחילה לזוז ולנוע, כן? הוא מתחיל לחפש נקודות אחיזה הרבה יותר חזקות. יש אפשרות לכאן ולכאן. מביני הדבר אומרים שבעקבות אסונות גדולים שיש בעולם, צונמי, רעידות אדמה גדולות, התפרצויות הרגש, אנשים מתחילים לחשוב במונח של חיים חולפים. כן? זה מאוד מעניין, ואז התגובות הן מתפצלות לשני כיוונים בעיקר. לא רק, אבל בעיקר. כך שמעתי שיחה, אנשים שמלומדים, כך הם נקראים, כן? ורואים שכאשר אנשים נמצאים בתוך חוויה כזאת, כן, של צונמי למשל, תודעת החיים השתנה אצלם ללא הכר. זאת אומרת, אין ביטחון בחיים איתו. ואז מחפשים, מבינים שאי אפשר להמשיך להיות בצורה כזו. ואז יש כאלו שמתחילים להתעסק במעשים טובים, לעשות מעשים טובים, כן? הם מרגישים שעשייה חיובית זה דבר שמעניק סיפוק עמוק מאוד, כן? שאולי גם אפשר למות עם חיוך על השפתיים, כן? אפשר לחייך, כמו שאמר לי פעם אחי, שאם עכשיו הוא היה מת, הוא היה מת עם חיוך על השפתיים בסיפוק עצום, אחרי שהוא עשה איזה מעשה חסד, לא משנה, כך הוא אמר לי פעם אחת, כן? או שאנשים מתחילים לחפש לעשות מעשים טובים, יש כאלה שחוזרים בתשובה כמובן, כן? לא חייבים, אבל יש כאלה שגם נשארים חילונים, מתחילים להיות אנשים יותר טובים, לעזור לזולת, לא להתרכז בעצמם. הם כאילו מרגישים שזה שם איזה קרקע אחרת תחת הרגליים, הרבה יותר יציבה, הרבה יותר סולידית. ויש אנשים הרבה הפלא, וכך אומרים המלומדים, שעושים בדיוק את הפעולה הפוכה, מכיוון שהחיים כל כך קצרים ולא בטוחים, כל כך שבורים, לפחות נהנה מהם, מה שנקרא יכול בשעתו, כי מחר נמות. זאת אומרת, המחר נמות, הממשות של המיטה, גורמת להם לנצל את החיים העכשוויים כמה שאפשר. בצורתם הגשמית כמובן, כן. דבר מאוד מעניין. כן, זה שני התגובות, הייתי אומר, הקיצוניות, שני תגובות הקצה, שיש באמת לאותה התוודאות של קיקיוניות החיים, של בין לילה היה ובין לילה הלך, כן? זהו, מכל מקום אנחנו נתקלים לא פעם, במצבי חיים, כפי שאמרנו, כל מיני פירוקים כאלו ואחרים שלמעשה מעלים שאלות לא פשוטות, לא פשוטות, באמת לא פשוטות, לגבי שאלת היציבות והביטחון שלכם. כן, השואה כידוע, כן, שהיו לה קרנות עצומות לגבי הביטחון הלאומי, כן, של העם הזה, ביטחון, כן, שואה, כן, פחדים גדולים מאוד, דבר שמנחה אותנו עד היום בגישה שלנו כלפי התוקפנות הערבית, או בכלל כלפי שנאת הגויים אותנו. משהו בנו מאוד מאוד חושש משואה נוספת, כן? הביטויים האלו שהיו אז ערב מלחמת ששת הימים, כן? שנפתחה בכל ענות חלושה, או לפחות לפני, כן? האחרון שיוצא יחבא את האור, זו הייתה בדיחה המפורסמת, אז אני הייתי נער בן 13, בן 14, כן? בשנת 67. אנחנו לא שמענו את זה, כי בקיבוץ דאגו שאנחנו נהיה מחוץ לסיפור לחלוטין. בקיבוץ דאגו שאנחנו לא נחווה את כל הזעזועים הלאומיים. בשום פנים ואופן, שמרו עלינו כמו בעצם הרגע, אני אומר לכם, כן, זה פשוט לא יאמן, מה שקרה בארץ בשנים האלו, כן, איזה פחד, איזה חרדה. היינו שומעים את השירים, כל העולם כולו נגדנו, להקת פיקוד צפון, כל העולם כולו נגדנו, אין דבר נתגבר. היינו שרים את זה כמו שיר נחמד. לא הבנו עד מה יש בתוך המילים האלו בכלל. כי איך ילד בן 14 בקבוצת כנרת, ילדי שמנת שכל מה מפנקים אותם, איך הם יבינו בכלל את הסכנה הנשקפת לאומה? מה להם ולזה בכלל? אומה עוד שתרחו, כן? כל מחנכינו, כל מי שדאג לגידולנו, כן? תרחו פשוט להעלים מאיתנו את כל הסיפור הזה. למרות שהיינו, ששת הימים, אנחנו חפרנו שוחות. אבל זה היה פעילות, פעילות, תנועת הנוער עובד ולומד כזה. זה נחמד, זה אחלה. היינו יושבים ספסלים ליד הבריכה של הקיבוץ. היינו יושבים על ספסלים ורואים קרבות אוויר של מיגים, כן? של מיראז'ים נגד מיגים ברמת הגולן. זה הכל היה הצגה. זה לא יאומן הדבר הזה. עד שהגיע שמועה על מוטי חדש שמת. זה היה אחרי זה, סליחה. כן? הגיע שמועה על בן הקיבוץ הראשון שנהרג במלחמה. כן? אבל אנחנו בתור ילדים זה לא אמר, כי הוא בן 40, אנחנו בני 14, או בן 30, אנחנו בני 14. זה לא דיבר אלינו, זה קשה מאוד לחדור, המושגים של מוות, קשה להם מאוד לחדור לעולם של ילדים. מאוד קשה, מאוד קשה. זו תמימות ראשונה, זו נאיביות מדהימה, שהיא לא מאפשרת למושגים להיכנס לתוך, וטוב שכך, אני חייב לומר, זה מה שמאפשר לילדים, לסמוך כפי שאתם רואים, אתם שמחים. אנחנו לפעמים מסתכלים על השמחה של הילדים, אומרים לעצמנו, חכו, חכו, שהם יראו מה זה החיים, חכו. זה לא פשוט, אבל טוב שזה לא חודר עליהם, מה אני אגיד לכם? זה טוב שזה לא חודר, ברור ש... זהו. לתפארת ברגע מתפרקי היו חלבר, מבלי לחשב בכל צרכיו ובכל חלומותיו היקרים ביותר. כן? מי אכל את הדייסה שלי? מי זיז את הגבינה שלי? כן? משהו משתנה במרחב הבטוח שלי. מי זיז? מי אכל את ה... דייסה שלי. אנחנו מחפשים את היד הנעלמת שמסכסכת ומתערבת בחיינו ומשנה את התצורה שלהם, כפי שעמלנו בעשר אצבעות לבנות. כל כך רצינו שכך זה יימשך לנצח, והנה, והנה, והנה. הגיע איזה גל מלב הים ושטף את ארמון החול שלנו, שכל כך קיווינו, כן, שישאר לנצח, כן, הארמון הזה. כן, לכל עבר. כן, אגב, אני חייב לומר, כמובן, שכל שבירת הצורה היא בבחינה של פושט צורה, על מנת ללבוש צורה חדשה. זאת אומרת, כל מה שקדוש ברוך הוא באמת, כן, מתערב במעשינו, וקצת מזיז דברים, אתם מכירים, כמו הילדים האלה, כן, אחים שנסים להרגיז אחד השני, אז שתי אחים עכשיו בונים איזה מגדל מחתיכות עץ, כפיסי עץ כאלה, איך זה נקרא שם המשחק הזה? יש מכפיסי... מה? קפלט, קפלט. הם בונים בעדינות, שעה, שעה אחרי זה, פתאום בא איזה אחד, ילד, אח, הכל נופל, כמו איזה פירומן, כן, שעושה איזה בערה, מעביר את כל העיירה, ועומד שם איזה סלע ומסתכל, הוא דוחף את כל זה, וואי, כולם, הקדוש ברוך הוא לפעמים, ככה עם האצבע, הוא נוגע בבניינים שלנו, פק, כן, לפעמים הוא שובר איזה דופן, לפעמים קומה אחת, לפעמים שתיים, בסך הכל רוצה להגיד לנו, אפשר לבנות את הדברים חזק יותר, חזק יותר, יציב יותר, צריכים חמורים, חומרים יותר יציבים. זה אפשר לפרק בקלות, בואו ותראו, הנה, קלות, קלות, קלות. זה בדיוק השיטה הפנימית, כן, של ריבונו של עולם בשעה שהוא שובר לנו בניינים. מלך, המית ומחיה, כן, מחריב עולמות, בורא עולמות ומחריבן, שכל חורבן הוא על מנת לבנות. כל חורבן, חורבן אישי, חורבן לאומי, כן, שקורא הרב ציודה לשואה, ניתוח נורא בגוף האומה. ניתוח בגוף האומה. אנחנו לא מתיימרים להבין בזה יותר מדי, אבל האמירה הכללית הזו היא ודאי לא רחוקה מן האמת. ניתוח הנורא בגוף האומה. ככה גם אנחנו, כן, יד נעלמת מתערבת בבניין שלנו ומפקפקת אותם, שוברת משהו בהם, פורצת משהו בתוכם, בעצם מרמזת לנו שעלינו כבר להגיע לשלב הבא, הפחות ילדותי, הפחות נאיבי, הפחות מטופש, ולחפש חומרי בניין חזקים יותר. כן? אנחנו רואים איך שהתודעה, גם התודעה הזאת, כן? התודעה הזאת והתודעה ההנדסית הולכים שלובות ידיים זו בזו. כמו שמחפשים היום, כן? לבנות את הבתים באופן שיהיו עמידים לרעידות אדמה. אותו הדבר. כן? הם רואים התודעה ההנדסית והתודעה המוסרית, האמונית, הולכים שלובי ידיים זו בזו. כך אנחנו לפחות צריכים שזה יהיה. כן? כל החיפוש והחתירה לחומרי בניין וצורות בנייה כאלו שיוכלו לעמוד באיתני הטבע, הם מגבילים, הם כמשל לאותו חיפוש שאנחנו צריכים לחפש חומרי בניין. מה הם חומרי בניין? מצוות ומעשים טובים, מידות טובות, חז"ל מלאים בדברים האלו, מלאים, מלאים בדברים האלו. אבל זו המגמה של החורבנות, כל המגמה של החורבנות זה לחפש יציבות יותר אמיתית. שמהם בנה חיים סודרים ותפארת, מתפרקים לרגל ופזנים כל עבר. מבלי להתחשב בכל צרכיו וכל חמותיו היקרים ביותר. איזה חוצפה, לא מתחשבים בי. מי ביקש לעצמו? ילד נכה. מי ביקש? זה לא הציפייה של האדם המצוי. גם לא אמורה להיות הציפייה של האדם המצוי. די שלא. בן זוג חולה במחלת נפש, או גידול ממאיר. כולנו הרי מתפללים בחום, על בריאות, חוכמה, אהבה, כן? וביטחון. כן? כל השאלה באמת, אם גידול ממאיר, לא עלינו, זה עומד בסתירה לחוכמה, אהבה וביטחון. לא? אפשר להפוך גידול ממאיר לגידול מאיר. כשאנשים שמגידול הממאיר שלהם נהפכו לטיפוסים מאוד מהירים, לפעמים גם חזרו לחיים, לפעמים גם לא חזרו לחיים, אבל רשמו פרקי גבורה יוצאים מגדר רגיל, וטרם עצמו את עיניהם, ונשארו לאות ולמופת. מי שקרא את הספר, כן? ימי שלישי עם מורי. מישהו קרא את הספר הזה, ימי שלישי עם מורי? כן? מורי שוורץ, זה יהודי. זה פרופסור יהודי בארצות הברית. כן? שחלה במחלת ניוון שרירים קשה ביותר. כן? ובסיפור הזה, בספר הזה, הוא בעצם מרצה את תמצית תפיסת החיים שלו לגבי החיים והמוות. דברים מופלאים ביותר. כן? זה הרצאות שנרשמו מפי תלמיד שלו, אחד הסטודנטים, כן? שלו, שקיבל את רשותו, היה מראיין אותו בימי שלישי. כן? הוא היה בא אליו מדי יום שלישי, וגובה ממנו עדויות, כן? חוכמות חיים, מה שנקרא נובלות של מעלה, כן? לגבי תפיסת החיים המוות. כן? פלאי פלאים, כן? אחד מ... לא הייתי אומר ספרי יסוד, אבל ספר שנקרא מאוד מאוד, רב מחר, בלי שום ספק. כן? בלי שום ספק. כן? שתי אנשים בעיקר, אחד זה טד קופל, שהוא היה מנחה תוכניות בשנות ה-60 וה-70, מאוד מפורסם בארצות הברית, שראיין אותו במשך 4 רצפים, הוא למעשה בעל תוכנית אחת, אבל ראו כי טוב, הרייטינג היה עולה לאחוזים שלא יאמנו, שהיה מופיע, מוריס שוורץ, זה היה בתחילת המחלה שלו, ממש ככה, פחות יותר בחודשים הראשונים, והזמינו אותו לאולפן לתוכנית אחת, ומזה יצאו 4 תוכניות. 4 תוכניות האלה נמצאים, מי שרוצה לראות את הדבר, זה דבר מאלף, מסמך יוצא מגדר רגיל, כן? מי שיש לו גישה, כן? למקורות האלו, כן? יכול לרשום טד קופל מורי שוורץ, טד קופל מורי שוורץ, כן? יראה 1.5 שעה מאלפת, גם השאלות וגם התשובות, גם האישיות, כן? צריך לזכור, בן ברית הוא יהודי, כן? זה חוכמת חיים של יהודי, זה לא דבר פשוט, זה יהודי נכון, לא שומר תורה מצוות כמו שאתם שומרים שומר מצוות, אבל בסדר, יהודי יקר, חביב מאוד, מאוד נקים בפנים, מאוד נקי, מאוד חיובי. זה פשוט תענוג לשמוע את הדברים. אין, אנשים שרשמו פרקי גבורה, הוא כבר נפטר מן העולם, לפני כמה שנים, כן? נפטר מן העולם בעקבות המחלה הזו, המחלה הזו הגיעה, הגיעה לגרונו, בסופו של דבר חנקה, מוריס קוראים, אבל הוא נקרא מורי, עם מורי, כן? ימי שלישי עם מורי, עם מורי, אבל זה מורי שוור, מוריס שוור, זה השם המקורי שלו, כן? שם החיבה שלו זה מורי. בכל אופן, הוא רשם תרי גבורה מאוד גדול. למרות שנפטר מן העולם, המחלה הזו חנקה אותו, זה הגיע לגרונו, בסופו של דבר חנק אותו, כן? וממש עד הרגעים האחרונים הוא היה ממש ממלא את העולם בבשמים. כל דיבור שוקל טונה, כל דיבור זה חוכמת חיים, משהו, משהו. כן? אפילו אי אפשר להגיד זה חוכמה בגויים תאמין, חוכמה ביהודים תאמין. כן? זה חוכמה של יהודי, זה חוכמה כל כך יהודית. כל כך יהודית. פלא פלאים. פלא פלאים. זה לא ביטול תורה, אגב. לא ביטל תורה. כבר אמרנו פעם, הזכרנו פה את ניק ויצ'יץ', כן? אותו בריטי כמדומני? הוא בריטי או אמריקאי? לא זוכר. ניק ויצ'יץ', אני חושב שהוא אמריקאי, אני לא זוכר כבר, כן? שאין לו שתי רגליים ושתי ידיים. מכירים את הסיפור הזה? דיברנו על זה כמה פעמים, כן. גם ניק ויצ'יץ', יש רשות מיוחדת לצפות בזה, כן? בזהירות, כן? ניק ויצ'יץ', אפשר לראות את ההופעה השלמה שלו, פלאי פלאים, אם מישהו מכם לא יבכה בדמעות של אושר, אחרי שהוא, כן, דמעות של כאב שמתהפך לאושר, כן, מה אני אגיד לכם? אני לא חושב שמישהו יוכל להישאר עם עיניים יבשות אחרי שהוא יראה את הסרט הזה. פלאי פלאים! באיזה מציאות אדם נקלע? שתי ידיים, שתי רגליים. אבל שתי הרגליים של זה כמו גפיים, כמו כנף של אוף, ככה כמו סנפירים כאלה, שניים כאלה. איך הוא צוחק על עצמו, איזה יופי, איך הוא, זה מדהים. כן? מצד שני, איזה פעולות הוא עושה, משחק בכדור, מלא ביטחון עצמי, הומור, שופע חוכמה, מדהים! מדהים! מה הפלא שהוא התחתן ויש לו ילד? עכשיו תחשבו, להתחתן עם אדם כזה לא דבר פשוט. ראתה אותו מישהי, רוצה להתחתן איתו. רוצה להתחתן איתו. יש לו ילד מתוק, חמוד חמוד. ילד מתוק. אולי כבר יש לו יותר מילד. מה יש לדבר, כן? אז אני רוצה רק לומר, כן, שהשבירה הזו שהקדוש ברוך הוא שובר את החיים לפעמים, דווקא בזה יש פוטנציאל אדיר, כן? לחוכמה, לאהבה, לביטחון. השאלה מה אתה עושה עם זה? זו השאלה הגדולה. וכאשר איננו מקבלים את הדברים הללו, בדרך הטבע, כמה קל להרגיש חרדה, בדידות וכעס. כי חשבנו שהחיים יכולים להתקיים, או החיים הטובים, החוכמה, הביטחון והאהבה יכולים להתקיים רק במצב של בריאות הגוף. מי אמר? בגלל שזה המצב המתמיד, זה המצב הנורמטיבי בדרך כלל, שאנשים בריאים, הלוואי שכך יהיה עד 120. מי אמר שרק כך אפשר להרגיש אהבה, ביטחון וחוכמה? בקרבת אלוקים, מי אמר? הקדוש ברוך הוא רוצה לשנות את המחשבה הזאת. רוצה לגרום לנו, כן, הרבה פעמים, לא לחיות רק על הביטחון הטבעי. כן? לא רק על החוקים הטבעיים. רוצה להראות לנו וללמד אותנו שאפשר לעבוד אותו ולפנות אליו. כן? אפשר להתחבר אליו. גם במצבים שונים. גם שאתה מפסיד, כן? גם שאתה לא עושה את המבחן כמו שצריך, גם שאתה לא מתקבל לעבודה, גם שחלילה אדם עובר את מערכת גירושים, או גם כאשר כואב לפה וכואב שם. גם ככה אפשר לעבוד את השם יתברך. אני רוצה עכשיו לפרק לך את הבית היציב שלך, כן? סלעים מחסה לשפנים. אל תהיה שפן. אתה מסתתר בסלעים הטבעיים, אומר הרב קוק. סלעים מחסה לשפנים. אז המקום הבטוח שלך זה הסלעים הטבעיים. עכשיו אני רוצה לפרק לך את הסלע הטבעי. אני רוצה להוציא אותך לדרך. ולכתך בדרך. עכשיו אתה תהיה בדרך. אתה תהיה מחוץ למקום הבטוח. ואתה תגלה שגם שם אפשר לבוא את השם יתברך. אז הוא עושה את זה ממש, ממש בעדינות, ריבונו של עולם. באמת, אני אומר. על פי רוב. אף אחד לא יכול להתלונן. ברגע זה אני מניח שכולם פה מרגישים נהדר, כולל אותי. אני מרגיש באמת טוב, ממש טוב. שום בעיה. הריבונו שאני רוצה להגיד, רבותיי, אני לא מגביל את עצמי. ההתגלות שלי ועבודתי וקיום רצוני, הוא לא מוגבל למצב אחד. רק שאתה עשיר, רק שאתה בריא. לא מוגבל למצב אחד. אני אלמד אתכם לאט לאט, שגם אם תלכו במו אש, לא תיקבעו. גם אם אתם תהיו במציאות לא פשוטות, אתם תשמחו. כל אחד מהניסיונות שלו, לא מבקש שיבוא אלינו שום ניסיון, חס ושלום, חס ושלום. אבל ניסיון שכבר קיימים מאלה, כל אחד מאיתנו יש לו קיום, ניסיון כזה או אחר שמפקפק את ביטחונו, את היציבות של החיים שלו במובן מסוים. כן? זה חשב שהוא חכם, פתאום דבר שהוא לא יודע כלום, זה חשב ככה, פתאום דבר ככה. יש כבר, איך אומרים, יש כבר נקישות קלות בדלת, שמבשרות על בוא הסתיו. כן? אז כדאי לשים לנקודות האלו, כן? ולא לנעול דלת בפני הקדוש ברוך הוא, באותן נקודות שבריריות, באותן נקודות תורפה, באותן נקודות שנפרצה פרצה. כן? ניזהר מאוד, רק אני רוצה לסיים את זה עד הנקודה. וכאשר איננו מקבלים את הדברים הללו, כמה קל להרגיש חרדה, כן? שימו לב, כן? הרגשת חרדה, כן? כמו ילד שחרד כאשר אמו מתרחקת, כי הוא רגיל לתלות בית ביטחונו. חרדה, בדידות ממילא, בדידות, כן? כן? הסתתרות הקשר עם הדבר הבטוח, גורם להרגשה של בדידות, וכעס שלקחו לי את הדבר הבטוח, על מה שנראה כאכזריות וכאדישות מצד בני אדם ומצד האלוקים. איך בני אדם יעזתם לאפשר מצב שבו תיפרץ דלתי? איך אלוקים נתת למצב כזה להיגרם שאני אקבל מכה מהדלת בציפורן, ויש לי עכשיו שטף דם נורא כואב? איך יכולת אלוקים? אתה בטח לא קיים, ואם אתה קיים אתה ממש לא רחמן. כן? זה יכול לגרום לדברים כאלה. כן? צריך פה לשכלל את התפיסה. אנחנו מציגים בו, כן? בעיקר את הקו החרדתי, כי זה שייך להבנת הקשיים של תהליך השלמה. אבל השתדלתי לשזור בתוך הקו החרדתי גם את סימני האור, כן? שבאים ידי ביטוי בסיפורי מופת, כן? של אנשים, כן? של עמים, עם ישראל וכן הלאה, כדי שדברים יותר מאוזנים ולא תיפול עלינו איזו חרדה. כן. מה אתה אומר? גיא. לא, זה בסדר. כל עוד הוא, השאלה מה הוא עושה באזור הנוחות. אם הוא משתמש באזור הנוחות כדי לשכלל את תפיסת החיים שלו, אם הוא מנצל את הבית היפה שלו, כן? כדי להשיג יציבות קיומית, כדי שיהיה פנוי להתקדמות רוחנית, זה בסדר גמור. כן? קרוב לוודאי גם שהקדוש ברוך הוא לא ייקח לו את זה. כן? כי אם הבניינים הבטוחים לא מפריעים לך להתפתח רוחנית, זה בסדר גמור. אבל אם הבניין הבטוח מפריע לך להתקדם רוחנית, כן? או שהקדוש ברוך הוא יחליט להעניש אותך על ידי זה שהוא ישאיר אותך בתוך כל הדבש הזה. כן? יש מצבים כאלו. על פי רוב זה לא קורה. או שהקדוש ברוך הוא יתחיל להוציא אותך למסע. כן? למסע קרי, כן? פתאום צריך למכור את הבית, פתאום צריך אני יודע מה, פתאום הבית אני יודע מה, יתגלה איזה פגם בו, וצריך לתקן אותו ב-100,000 שקל, לא תוכל. דברים יתחילו לקרות. פתאום אני יודע מה, אדם יתגרש, ואשתו לוקחת לו את הבית, והוא נעץ לגור באיזה צריף בתוך היישוב. יש לנו כמה גברים כאלה אצלנו. כן? הקדוש ברוך הוא כבר ימצא דרך לזעזע כדי להביא אותך לאופק הרוחני הבא. אם לא תדע להשתמש במצב הנוחות כדי להתפתח מבחינה רוחנית. שאלת המשמעת היא קריטית, היא קריטית. שאלת המשמעת העצמית והבגרות הנפשית היא קריטית במצבים. אם אנחנו רוצים שדברים לא ילקחו לנו, אנחנו רוצים להשתמש במצב הרווחה לטובה. כן? אם יש לך רווחה כלכלית, תן מעשר, תן תרומה. הקדוש ברוך הוא יביא לך עוד ועוד ועוד, בדרך כלל. כן, מאוד חשוב.